לפני שאנחנו נכנסים פה לספר נצר ישראל, כבר בהתחלה של הספר, של ספר של גאולת ישראל, אני אומר, כדי להתחיל להבין מה זה גאולה, צריך קודם כל להבין מה זו גלות. ידיעת ההפכים זה ידיעה שלמה. אם אנחנו יודעים מה זה גלות, אז נתחיל להבין מה זו גאולה. בסדר? והוא בעצם מתחיל לפרט מה זה גלות. כן? אמרנו, אני חוזר קצת על הדברים, להיכנס לעניין. אם נשאל כל אדם מישראל בגלות, בכל תקופה בהיסטוריה, מה זו הגלות בעיניו, אנחנו נקבל הרבה תשובות שונות. כל אחד חווה את הגלות איפה שהוא נמצא, בצורה אחרת. כן? בדרך כלל חווה אותה בצורה רעה, קשה, כואבת. אבל בצורות שונות. וגם אם נשאל כל אדם מישראל שנמצא בגלות איך הוא מצייר את הגאולה, אז גם יהיו תשובות שונות, שכולם מסתבר נכונות. אבל המהר"ל רוצה לדייק אותנו, רוצה שנדע באמת מה בעצם המצופה בגאולה, הבסיס לפחות הקומה הראשונה של הגאולה. ובשביל זה צריך להבין מה הם חלקי הגלות, מה זה הגדרת גלות. הדבר הראשון שאמרנו, שזה דבר מאוד ברור, שישראל לא נמצאים בארצה. טוב, זה ברור, גלות. גלינו מארצנו. ואני לא זוכר אם השכנו את שני הדברים הנוספים. השכנו שישראל הם מפוזרים בכל העולם, ושישראל הם משועבדים. אוקיי, שם הגענו. שלושת המרכיבים האלה, אנחנו לא במקום שלנו, לא מאוחדים ולא חירותיים, זה לא רק דבר שהוא קשה לנו, אלא זה ההפך מהסדר שלנו. כן, אתם זוכרו את העניין הזה? פשוט שבוע שעור לא הייתי, אני רוצה קצת להרד את הדברים. המהר"ל אומר שעם ישראל, אם הוא מחוץ לארץ ישראל, הוא לא לפי הסדר שלו. ואם הוא מפוזר ולא מאוחד, זה גם, זה היפוך הסדר שלו, שיבוש הסדר שלו. גם אם הוא משועבד ולא חירותי, אז זה גם, זה לא הסדר שלו. מה זה הסדר שלו? סדר זה לא רק סדרנות באלמה, שיהיה מסודר, אלא הסדר של כל דבר זה האמת הפנימית שלו. כן? עם ישראל, כשהם בארץ ישראל, אז הם חיים על פי האמת הפנימית שלהם. הם במקום האמיתי שלהם מבחינת הנשמה שלהם, אמר ככה. זה המקום שלהם, לא רק כמו שכל אומה יש לה את המקום שלה, ויש לה איזה רגשות חיבה ביחס למקום, לארץ שלה. לא. קשר של עם ישראל לארץ ישראל הוא קשר של נשמה. כן, הרב מרחיב את זה הרבה בספר אורות, במיוחד בהתחלה. לפי הסדר, הכוונה יש איזה סדר אלוקי. יש התאמה אלוקית בין עם ישראל לארץ ישראל. ואם עם ישראל לא נמצא בארצו פיזית, אז זה לא רק קשה לו מכל מיני סיבות וכל מה שקורה בגלות, אלא הסדר האלוקי שלו, הנשמתי שלו, הוא לא בא לידי ביטוי. הוא תקוע. וגם עם ישראל הם מאוחדים. טוב, כל אומה מאוחדת, פחות או יותר. יש אומות שהן מאוחדות סביב כדורגל, אומות שמאוחדות סביב אינטרס כלכלי משותף וצבאי משותף, תודה רבה. אבל אומר המהר"ל, האומה הישראלית אומה אחת בלתי מחולקת ומובדת יותר מכל האומות. האחדות בעם ישראל זה לא רק אחדות חברתית, נאמנות, לויאליות למלכות שלנו, גאוות יחידה של הלאום שלנו, זה משהו הרבה הרבה יותר עמוק. אמרנו בשם השלה, בעם ישראל יש נשמה אחת. האחדות של ישראל היא לא מתחילה מהסביבה החברתית, מהאחדות החברתית. ולפעמים גם האחדות החברתית היא קצת מתעררת, ויש שנאת חינם חס ושלום, יש כל מיני מחלוקות. זה לא עוצר את זה, זה לעולם לא יפסיק את זה שיש בנשמה אחדות בישראל. אבל לפזר את עם ישראל בכל הגלות, פיזית הם מפוזרים בדעות, במנהגים, בסגנון, בלשונות, מפוזרים, זה משהו, זה לא הסדר שלנו. זה שיבוש של הסדר שלהם, כי כשעם ישראל הם מאוחדים, כן? אז יש פה כוח רוחני נשמתי מאוד חזק. כשהם מפוזרים זה לא רק איזה נורא שאנחנו מפוזרים וזה לא נעים לנו וזה לא נורמלי לנו, אלא זה שיבוש החיים הרוחניים שלנו. שם הוא חותם. כשאנחנו לא בארצנו זה אי סדר רוחני. הנשמה שלנו היא לא במקום שלנו. שאנחנו מפוזרים, זה לא רק חווה, אנחנו מתגעגעים לכל השבטי ישראל וכל, אלא האחדות הנשמתית שלנו לא מתגלה. הדבר השלישי, שרוב המקומות שעם ישראל היו בגלות, הם היו או בשיעבוד פיזי, או בשיעבוד רוחני, תרבותי, כל מיני סוגי שיעבודים. וגם זה, זה אי סדר, כי הנשמה של עם ישראל צריכה להיות חירותית. צריכה להתגלות במלוא עוצמתה, להאיר את כל העולם. אם אתה לוקח את הנשמה הכל כך גדולה הזאת ומכופף אותה תחת איזה עול של שיעבוד, זה לא הסדר שלה. מזה הוכיח המהר"ל שמכיוון ששלושת מרכיבי הגלות נמצאים בחוץ לארץ, מפוזרים ומשועבדים, זה לא הסדר שלנו. זה לא נותן לנו לממש את הנשמתיות שלנו, את התכונה הפנימית שלנו. אנחנו לא חיים, חיים אמיתיים שלנו. מוכיח המהר"ל, בוודאי הגלות תסתיים. כי האי סדר זה לא יכול להמשך לעד. מכאן עולה עוד נקודה. אנחנו נגיד, אם ישראל חטאו, אז זהו זה. אז הם יוצאים מארצם, נכון? זה אי סדר. עובדה, זה שרד קרוב ל-2000 שנה, זה יהיה ככה לנצח. זה שהם מפוזרים, זה נוגד את הטבע שלנו. נכון, אבל הנה הם מפוזרים אלפי שנים. הם המשיכו להיות כך. אמרה לא. מוכרח, סוג של היגיון כזה שעוד מעט נסביר אותו, מוכרח שישראל ישובו לארצם, מוכרח שהם יתאחדו, ומוכרח שהם יהיו חירותיים. למה? כי השייכות של עם ישראל לארץ ישראל, והאחדות שלהם והחירות שלהם, זה לא רק החיים הנשמתיים שלהם, אלא יש להם תפקיד בעולם. שזה עוד יעלה פה מהמשך הפרק. יש להם תפקיד בעולם. עם ישראל, לא סתם השם חיבר אותנו בנשמה לארץ ישראל. לא סתם עשה אותנו אחדותיים, נשמה אחת. ולא סתם ברא אותנו שאנחנו צריכים להיות חירותיים וחופשיים. למה? כי אנחנו מגלים משהו מאוד מרכזי. אנחנו, עם ישראל, יקרא להם המהר"ל בהמשך, הם עיקר המציאות, עיקר הבריאה. הם המרכז. הם המרכז של הבריאה. כמו ש... ספר הכוזרי, אם אתם מכירות, הוא קורא לישראל, הלב באיברים. כל הגוף מתנהל על פי מצבו של הלב. עם ישראל הם הלב שבאומות. ויותר רחב מזה, הלב של כל הבריאה. רק שעם ישראל יהיה בארצו, יהיה מאוחד, יהיה חירותי, יחיה על פי העולם הפנימי שלו, על פי הנשמה שלו, על פי התורה שלו, על פי היושר שלו, רק אז הבריאה תבוא לשלמותה. כלומר, הקדוש ברוך הוא בורא שמיים וארץ, הוא בורא את העולם בצורה כזאת, ששלמות העולם תלויה בישראל. אם ישראל הם בגלות, זה לא רק ישראל סובלים, אלא כל העולם עומד מלכת. זה תוקע את כל המגמה האלוקית. זה דומה קצת, ציינו את זה, לדברי חז"ל מסכת שבת על מתן תורה. חלק משלמות הבריאה זה שהתורה תגיע לעולם. אם התורה לא תגיע לעולם, אז מה קורה לעולם? חוזר לתוהו ובוהו, ככה חכמים אומרים. ישראל חייבים לקבל את התורה. אם הם לא רוצים אותה, הם יקבלו אותה בכפייה. כי התורה חייבת להגיע לעולם. כך אומר המהר"ל במשך הספר, אי אפשר לתורה בלא ישראל. צריכים את ישראל, הם הכתובת. ואי אפשר לעולם בלא ישראל. בארצם, מאוחדים וחירותים. זה בעצם המהלך פה שהוא פותח פה בפרק א'. כלומר, אחרי שהגדרנו את הגלות, אומר המהר"ל, יש ודאות שיש גאולה. אם רוצים לקדם את הגאולה, פה עצרנו פעם שעברה, אם אנחנו רוצים לקדם את הגאולה, אז צריך לשלושת הדברים האלה לפעול. צריך לפעול בעם ישראל בכל המישורים, לעשות כמה שיותר בעבי, כמה שיותר ברכה בעם ישראל. אבל שלושת היסודות זה קודם כל כמה שיותר כל עם ישראל לארץ ישראל. כולם הביתה. כן? זה דבר ראשון. דבר שני, אחדות. משימה לא פשוטה, כן? דבר שלישי, חירות. חירות מכל מי שיבודים, זה גם לא קל. אבל אי אפשר לוותר שלושת הדברים האלה. ופה נשאלה השאלה, את רוצה לחזור על השאלה? אחרי שהדגשנו את החשיבות של ארץ ישראל, כן? חב"ד נקימה שהם עושים בכל העולם, זה צריך להוריד את הכובע. המסירות נפש, לא יודע אם אתם מכירות שלוחים באופן אישי, המסירות נפש הבלתי נגמרת, בלתי נלאית, בגיל מאוד צעיר יוצאים מאיזה מקום כמה שיותר משונה, מאיזה המקומות הכי הכי נידחים, שאפילו אנחנו לא יודעים שהם קיימים, לולא שיש שם חבדניק, והם מוסרים את הנפש של כל יהודי. והדבר הזה זה הצלת נפשות ממש, הצלת נפשות מהתבוללות, קירוב אנשים לתורה ומצוות, וזה זכויות... קשה להעביר ביקורת לזה, כן.
כאילו לא ביקורת, פשוט איך אנחנו נוכל לתת, איך המצל
יכול
להיות שלהם, לא כל
המצל יהיה בעל. נכון. זו הנקודה שטעונה בירור והדגשה. לכולם, לכולנו. אני חושב גם לחבדניקים. קרה משהו ב-500 שנה האחרונות. מה קרה ב-500 שנה האחרונות? בשיעור היסטוריה למדנו שהייתה עלייה ראשונה לפני 140 שנה. אבל זה לא מדויק. כי אני לא יודע אם למדתם על עליית הבית יוסף, רבי יוסף קארו לצפת. זה הייתה, ככה חז"ל מלמדים, הייתה הפקידה הראשונה. פקידה, הכוונה שהקדוש ברוך הוא דופק על השולחן, אומר, שובו הביתה. השם פקד את עמו, שוב הביתה. אני הבאתי פה ספר, לא יודע אם אתם מכירות אותו. הספר הזה כתב אותו הרב נחמיה הנביא, השם יקום דמו, היה רם בעטרת כהנים, והוא בצורה מופלאה ומתוקה מאוד, אני ממליץ מאוד על הספר הזה, אשר לכם זה השבוע, תעינו בזה קצת, הוא מסביר עליית הבית יוסף, עליית הגר"א, עליית תלמידי הבעל שם טוב, תלמידי הגר"א, תלמידי הבעל שם טוב, אחרי זה גם העליות היותר מאוחרות, החפץ חיים שניסה לעלות לארץ ישראל, כולם, כולם, כולם הבינו, כן, שהשם פקד את עמו. השם אמר, זהו, תבואו הביתה. הוא הולך ומסביר את זה, וזה, ומאז אותה פקידה, בעצם התחיל פה תהליך, הוא התחיל מאוד מוצב עד שהגיעו לקונגרס הציוני ולהכרזת הזה, לקבל את המנדט, להקים את המדינה, זה שלבים הרבה הרבה יותר מאוחרים. אבל השם פקד את עמו, השם פקד את עמו, והרבנים שנמצאים בכל מקום בעולם הם מצילים נפשות. יחד עם זאת, הם צריכים להציל נפשות ולשלוח אותם הביתה. זה ברור. למה? לא אני אומר את זה. גדולי ישראל מה-300 שנה אומרים את זה, מהגאון מווילנה, קצת לפניו, ואחריו, השם פקד את עמו, הגיע הזמן לבוא הביתה. זה, פה זה המקום של עם ישראל. הגלות מסתיימת, והיא תלויה בישראל. וכל זמן שישראל לא חוזרים לארץ ישראל, אז הגאולה היא תקועה. כן? אז אני כאילו מאוד בזהירות, בהערכה על גבול ההרצה למה שמפעלי חב"ד עושים, אבל המשימה היא לא רק להחזיר אותם תשובה ולשמור שהם לא יתבוללו, אלא להביא אותם הביתה. זו המשימה עכשיו, להביא את כולם הביתה. משל למה הדבר דומה? ספינת חילוץ הולכת לחלץ מישהו שטבע בים. אחרי שהיא מושרת מהמים, איפה היא שמה אותו? בספינה. הוא לא אמור להישאר בספינת חילוץ, צריך להביא אותו הביתה. קטונתי באמת, אני לא הייתי שלוח ולא זה, כן עסקתי קצת בקיבוץ גלויות, אבל לא במה שכוח הבניקים עושים, אבל כל גדולי ישראל קבעו, השם פקד את עמו, תחזור הביתה, תחזור הביתה. ורואים את זה, כי ב-200 שנה האחרונות הגלות היא, כל מי שרמת אחוזי התבוללות הם עולים ועולים. יחד עם זאת, מאוד מאוד מחזקים את הקהילות היהודיות. כן, היהודיות הגלויות הן מאוד מאוד חזקות היום, יש להן גיבוי ממדינת ישראל וגיבוי תקציבי מכל מיני מקומות. כלומר, המצב היהודים בגלות לעומת העבר הוא מצב מצוין. יש זכויות ונותנים להם לחיות את החיים היהודיים, נותנים להם תקציבים, לחינוך, לתרבות, לכוללים. ובכל זאת, אחוז ההתבוללות הוא עולה כל הזמן. כי צריך לחזור הביתה. אנחנו לא אמורים להיות שם. יש שיחות הרב ציודה על ארץ ישראל, זה ספר שלם, יש באמצע הספר, הוא אומר משפט. הוא אומר, יהודי בחוץ לארץ זה לא נורמלי. לא שהיהודי הזה הוא לא נורמלי, הוא לא אשם. אף אחד לא אשם. הם שם. כן? והרב זצ"ל כותב בעוד כמה מקומות, לצבוע את האמונה של ארץ ישראל. שובו בנים, שובו. ארץ ישראל פושטת ידיה, תשובו הביתה. כי השם פקד את עמו. לא רק יהיה לכם יותר טוב בארץ ישראל, אלא כי זה מעשה השם. כי זה חפץ השם עכשיו. כן? לכן הקהילות בחוץ לארץ הן צריכות להחזיק, כי צריך לדאוג ליהודים שם. אבל הן כל הזמן צריכות להיות עם הפנים לציון. אומר הרב זצ"ל, כל זמן הגלות מה שהחזיק את עם ישראל בחוץ לארץ, זה ההריגה לארץ ישראל, השאיפה לארץ ישראל, התקווה לארץ ישראל. ככה בתחילת ספר אורות. אבל משהשם פקד את עמו, זה כבר לא יחזיק. צריך לבוא לארץ ישראל. רואים את זה, כי הקהילות בחוץ לארץ, באמריקה, בצרפת, וזה הם במצבים קשים מאוד מאוד מאוד. עם כל התנאים הכי טובים לקיים חיים יהודיים, הם במצב קשה. החינוך, ההתבוללות וכו'. צריך לבוא הביתה. הגיע הזמן לשוב הביתה. לא רק כי זה יהיה טוב ליהודים לשוב לארץ שלהם, אלא כי זה המהלך האלוקי. זה המהלך האלוקי. ישראל בארצם, מאוחדים וחירותיים, העולם כולו מתקדם. אם יש יהודים בחוץ לארץ, אז הם צריכים להיות מפנים לעלות. לבסס את החיים היהודיים בחוץ לארץ כרגע, זה רק בשביל הצלת נפשות. לפעמים יש כאלה מפרסמים שיש איזה בית כנסת עתיק, לא יודע מה, בגיאורגיה, או זה בית כנסת לפני 400 שנה, וגייסו מיליון ושיפצו אותו ושחזרו אותו וזה. מי ביקש? מי ביקש? זה להעליב את ארץ ישראל. תבנה בית כנסת בבני ברק. אתה לא רוצה בני ברק בבאר שבע. מי ביקש? מה פתאום? בתי כנסת שבחוץ לארץ אין קדושתן נצחית. הן לא קדושות. גם אם הן חרבות וזה, הן לא קדושות. אין איזה מקום שצריך לשמר את זה או משהו. בית כנסת בארץ ישראל, גם שהוא חרב, יש הלכות שצריך לשמור על הכבוד שלו. בוודאי כדאי לבנות אותו מחדש. בתי כנסת יש בחוץ לארץ. אם אנשים צריכים להתפלל, בסדר, שיעשו להם זה קרבן או משהו. הכל צריך להיות ארעי. זה המבט. הכל, 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 החיים זה בארץ ישראל. בסדר, זה הולך להתברר פה בתוך הספר. טוב, לכם זה ברור, אתם יודעים. כן.
בן אדם
שהתחתן
עם
נגיד גויה,
הוא
אינדיה,
צריך מהם גויה, גם בן אדם
שהם כאילו יהודים שצריכים להגיע לה? הוא יהודי. אשתו לא יהודיה. המצבים קשים. קודם כל עדיף שהוא לא התחתן עם גויה. זה קורה המון. המון, המון, המון. גם באירופה וגם באמריקה, יש המון המון, יש אלפי מקרים כאלה, אבל יותר. עדיף שיבוא בלעדיה. כן, צריכים אותו. יהודי. יהודי טועה, יהודי מבולבל, יהודי שהסתבך, אנחנו צריכים אותו. אני חושב שאפילו יש פסיקה בהלכה, שכן, שלכתחילה שיבוא גם עם אשתו. כן, לא משהו, לא להעיד. אבל שיבוא עם אשתו, כי אנחנו צריכים אותו. בגלל זה גם שהייתה עלייה מברית המועצות לפני 30 שנה, אז ידעו שיש שם אחוז מסוים שלא יהודים. הוא רוצה, תביא הכל. בעיקר שהיהודים יגיעו. אם אלה שלא יהודים, אתה צריך להסתדר איתם. היום אנחנו רואים שזה גרם לבעיות וזה, אבל אנחנו צריכים את היהודים פה. ואי אפשר בפינצטה. כולם הביתה, אחרי זה נעשה, נטפל בזה. אנחנו נטפל, אליהו הנביא יטפל. אנחנו צריכים את כל עם ישראל פה. זה קומה רוחנית חדשה, שעם ישראל מתקבץ לארצו. זה מופיע בהלכה. בהלכה כתוב שברגע שיותר מחצי מעם ישראל נמצאים בארץ ישראל, זה קומה רוחנית חדשה. מה ההשלכה של זה? ששמיטה זה מדאורייתא ולא מדרבנן. זה הלכה. הלכה זה האמת האלוקית. אם יותר מרוב עם ישראל בארץ ישראל זה משפיע על ההלכה, אתה מבין שבעולם הרוח זה משפיע משהו גדול מאוד. הגרא אומר, ברגע שיש 60 ריבו בארץ ישראל, 60 ריבו זה 600 אלף, ככה הגרא כותב בספר כל התור, הוא אומר, זה ברור שזה התחלת עד הגאולה. גם מבין, מי שאוכל לאכול כאלה, גם מבין, אף אחד לא יכול לאכול כאלה. אף קוק, בסדר, אנשים חלקו עליו, פחות, יותר. הגאון מבין, לא סתם נקרא הגאון. כולם מקבלים את זה לארצון, אז כולם יודעים את זה, היום יש הרבה יותר מ-600 אלף. נכון? פי 10 פלוס מזה. ברור שזה התחלת את הגאולה. התחלת את הגאולה, זה לא רק גאולת הגוף שלנו, זה גאולת הנשמה שלנו. עם ישראל חוזר לעצו, הוא יכול סוף סוף לגלות את נשמתו, הוא בבית. בסדר? טוב. זה לגבי זה. אני מרשה לכם את הספר הזה, אני חושב שתיהנו. זה בספר נפלא. אתם מכירו את הרב נחמיה לוי, את נכון? בכל המועד סוכות שהוא נרצח שם ברובע המוסלמי. אז אפשר להזמין את הספרים האלה, אני ממליץ עליהם מאוד מאוד מאוד, ממש. לא, אין ספר כזה, לא עשו את זה. כל ספרי ההיסטוריה של מערכת החינוך זה, לא, אני לא מכיר את כולם, אבל לא התקרבו לסדר הזה שהוא עושה מעליית הרמב״ם, הרמב״ן, רבי עובדיה ברטנורא, שזה הולך 800 שנה אחורה. תלמידי הגר"א, תלמידי הבעל שם טוב, ככה את כל גדולי ישראל שדפקו על השולחן, אמרו השם פקד את עמו. ועלו לארץ ישראל בדרך דרך לא דרך. אור חיים הקדוש גם. כולם עלו לארץ ישראל. לא היה מדעת, לא היו תנאים, לא היה כלום. אבל ידעו שקדוש ברוך הוא דפק על השולחן. הגיע הזמן לחזור הביתה. עזרת השם. טוב, אנחנו ממשיכים פה. יש לכם? בסדר? בפסקה שמתחיל ברמזו חכמים. בסדר? יש? רמזו חכמים. מה שחשוב מאוד להגיד, המהר"ל הוא בא מעצמו בינתיים, ואמר, אני אגיד לכם מה זה גאולה, אני אגיד לכם מה זה גלות. זה שלוש דברים. זה חוץ מהרצאה, מפוזרים ומשועבדים. עכשיו בא המהר"ל, מגלה לנו סוד, אומר, לא המצאתי את זה לבד. זה כתוב בחז"ל. הוא הולך עכשיו להביא מדרש, שמשם בעצם הוא לקח את שלושת הדברים האלה. וזה שיטתו של המהר"ל. המהר"ל כמעט אף פעם לא אומר משהו מעצמו. הוא כל הזמן נסמך על דברי חכמים. או שהוא מביא מדרש, גמרא, ומסביר, או שהוא מסביר איזה משהו, וזה מה שנאמר שם בגמרא, במדרש. כן? המלחמה הגדולה בימי המהר"ל, זה היה מלחמה על תורה שבעל פה. כי אז הייתה, היו הרבה קונטרסים נגד התלמוד של הנוצרים, והם נלחמו, שרפו שסים, שרפו גמרות, לא שרפו חומשים. המלחמה הייתה על האמיתיות ועל התוקף של דברי חכמים. ומהר"ל בכל הספרים שלו הוא מקנה את קינתם של חז"ל, להראות כמה שדבריהם הם דברי אלוקים חיים. זה מה שהוא אומר פה. ורמזו חכמים דבר הזה בחוכמתם, ובראשית רבה לך לך. ויאמר השם על אברהם, ידוע תדע. מה ידוע תדע? כי גר יהיה זרעך בארץ אלוהים, ויעבדו ויינו אותם 400 שנה, ואני פוקד אותם, הם יחזרו. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, שתהיה גלות מצרים. אבל חז"ל מדייקים בפסוק, ויאמר השם לאברהם, ידוע תדע. מה זה ידוע תדע? מספיק היה להגיד תדע, מספיק היה להגיד ידוע. מה זה ידוע תדע? כפילו את הלשון, חז"ל דורשים כך. ידוע שאני מפזרן. תדע אברהם, אני הולך לפזר אותם. תדע אבל שאני מקבצן בסוף. ידוע שאני ממשכנם. מה זה למשכן משהו? לתת אותו ביד מישהו אחר, לתת משכון. זהו, אין שליטה על זה. אני עברתי שליטה על המשכון למישהו שהלווה לי כסף. ידוע שאני ממשכנם, תדע שאני פורקן. פורקן זה אני אפדה אותם. ידוע שאני משעבדם, תדע שאני גואלם עד כאן. אומר המהר"ל, למה חז"ל אומרים שלוש דברים? זה אותו רעיון. לפזר אותם, למשכן אותם, לשעבד אותם. זה הכל מילים נרדפות של נוצאים לגלות. מה שאומר המהר"ל. ולא צריכו במדרש לבאר כל אלו הדברים, שהם הרי עניין אחד בסופו של דבר. ודי היה לו לומר, היה מספיק לומר, ידוע שאני משעבדם, תדע שאני גואלם. שזהו העיקר שמזכיר בכל מקום, שיגאל ישראל. ולמה לא להזכיר הכינוס והפירוק והשיעבוד והמשכון והפיזור? למה צריך לחזור כל כך הרבה ביטויים? רק בלשון המהר"ל זה אלא. אלא שרצו לפרש חכמים כי בשתי אילו מילות, ידוע תדע, נרמז הגלות והגאולה. הגלות בלשון ידוע והגאולה בלשון תדע שהוא לשון עתיד. ורצה לומר, מה המדרש שרוצה להגיד? מן הגלות תדע הגאולה לעתיד. תדע מהי הגאולה, אם תבין מה זו הגלות, כמו שהקדמנו ואמרנו, שלושת המרכיבים של הגלות, אם נדע מה זה הגלות, נדע מה זה הגאולה, ואם נדע מה זה הגלות, תהיה לנו גם ודאות בגאולה. כמו שפרשו, ידוע שאני מפזרם, תדע שאני מחנצן, כי הפיזור אינו לפי סדר המציאות, שיהיה דבר אחד, אחדותי כמו ישראל, שמעם אחד מפוזר. כן? אני אומר שאחד ממרכיבי הגלות זה הפיזור, אז ברור שיהיה כינוס, ברור שתהיה גאולה, כי הפיזור לעם ישראל הוא לא הגיוני, הוא לא נורמלי, זה כמו לקחת אדם אחד וחס שלום לפזר את האיברים שלו בכל מיני מקומות. טוב, זה לא הטבע שלו, הוא ודאי צריך להיות מאוחד. כמו שהתבאר, כי הדברים שהם אחד, הם יחד גם כן. אז הפיזור הוא לא הטבע שלנו, הוא לא יכול להתקיים לנצח. אז ודאי ישראל יתאחדו. וכן, ידוע שאני ממשכנם, זה השיעבוד. ונתתי אותם ברשות אחרים, ואין ראוי לפי סדר המציאות, לפי הסדר הנשמתי של ישראל, לפי הטבע שלהם, שיהיו ישראל עומדים ברשות אחר, ממושכנים, משועבדים. כי מה שישראל הם בארץ אחרת, ירצו מרשותם ועומדים ברשות אחר. כמו משכון שנכנס לרשות אחר. וכן, ישראל אינם ראויים להיות לפי סדר המציאות שיהיו תחת ממשלת אחרים, יהיו אחרים שעבדים בהם. כי לא על דבר זה הם נבראים, הם נבראו להיות חירותיים. לכך ידוע שאני משעבדם, ידע שאני גואלם, להוציא אותם מן השעבוד. כי הוא יתברך מסדר המציאות. אי אפשר שיבוא מאיתו דבר, יוצאים מן הסדר, כי אם לפי שעה במקרה החטא, השם סידר את ישראל בארץ ישראל. אם הם יוצאים מארץ ישראל, זה לא יכול להיות לתמיד, כי הוא סידר אותם בארץ ישראל. שאין זה נקרא יציאה מסדר המציאות, דבר שהוא עונש לשעה אחת, כן, 2000 שנות גלות, אמרה לנו, זה שעה אחת, זה יעבור מפני החטא. אבל שיהיה נשאר עונש לשעה, שיהיה נשאר לעולם זה אינו. כי לא תמצא דבר שיוצא מן הסדר שיהיה מקויים. טוב, פה הוא מראה, מרחיב פה, מסביר איך במדרש הזה, בשלושת הלשונות, במדרש, מפורטים שלושת הדברים שהוא אמר. עם ישראל, הוא לא אמור להיות מחוץ לארצו, זה לא הטבע שלו, הוא לא אמור להיות משועבד ולא אמור להיות מפוזר. לכן מוכרח שהם יגאלו. עכשיו, אני רוצה לאסוף את זה לפני שאנחנו עולים פה עוד קומה לקראת סוף הפרק. המהר"ל בעצם אמר שאם אנחנו רוצים להגדיר את הגאולה של עם ישראל, אז זה שלוש דברים. דבר אחד שהם בארץ ישראל, דבר שני שהם מאוחדים, ודבר שלישי שהם חירותיים. כולם שווים בינתיים. אבל הוא הולך לעשות פה איזה סדר. מה בעיניכם התכונה המרכזית ביותר בין שלושת הדברים האלה? זה שהם בארץ ישראל זה הכי חשוב, זה הכי מרכזי? זה שהם מאוחדים זה הכי מרכזי? או זה שהם חירותיים? שלושת הדברים חשובים. מה המרכז? מה השפיץ של שלושת הדברים? מה? למה? אבל ארץ ישראל זה העיקר, לא? מה? דיברנו הרבה על ארץ ישראל.
שמה? כן.
נכון. כולם באו יחד, מתקבצים לארץ אחת, אז כבר... שלושת, בלי אחד מהדברים האלה, זה לא נקרא גאולה. ודאי צריכים להיות חירותיים, מאוחדים בארצם. אם חסר משהו, אנחנו עדיין עם רגל אחת בגלות. אבל, אומר המהר"ל, שהמרכז של שלושת הדברים האלה זה בעצם האחדות. לא רק כי האחדות זה אמצעי לחיים טובים יותר, מאוחדים וזה, האחדות זו המטרה. אנחנו באים לארץ ישראל, בעזרת שם כולם, ורוצים להיות חירותיים מכל השעבודים התרבותיים, הפיזיים, הנפשיים, לכל האומות ולכל התרבויות הזרות. להיות בארצנו וחירותיים, כמו שאומר השיר, עם חופשי בארצו, כן? כדי לגלות את האחדות שלה. כי האחדות של עם ישראל היא לא אחדות רגילה. אני חושב שאמרתי את זה פה פעם שעברה. כשעם ישראל מאוחדים, כן? אז אתם זוכרות בתפילת מנחה של שבת. נכון? גוי אחד בארץ. גוי הכוונה אומה. עם ישראל עם גוי אחד בארץ. מה זה יוצר? אתה אחד ושמך אחד. כשעם ישראל מאוחדים בארץ ישראל, מתגלה בעולם אתה אחד ושמך אחד. ישראל הם מגלים שהשם מאוחד כל הזמן. ישראל מייחדים שמו ערב הבוקר. שמה ישראל השם אלוקינו שם אחד. אבל זה לא מתגלה בכל העולם. רק ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. מה זה ביום ההוא? כשעם ישראל כולו מתאחד בארץ ישראל וחי חיים חירותיים בארץ ישראל, מתגלה שהשם אחד ושמו אחד. ככה המדרש מסביר על התפילה. מתי אתה אחד ושמך אחד? כשישראל גוי אחד בארץ. ככה זה התפילה, תפילת מנחה בשבת. אז אומר המהר"ל, היותנו בארץ ישראל והחירות שלנו זה הבסיס. אבל השפיץ של הפירמידה פה זה אחדות של עם ישראל. כי כשיש אחדות בעם ישראל, יש ייחוד השם. יש השם אחד. וכשיש ההפך, שיש שנאת חינם, ועם ישראל משועבדים והם בגלות, אז ייחוד השם לא מתגלה. השם אחד לא מתגלה. אין אמונה באל אחד. יש אמונה אלילית, יש כפירה, יש אפיקורסות, יש כל מיני כתות ודתות משונות שצצות ומתפתחות. למה? כי ישראל לא מאוחדים בארצה. השם לא מתגלה בעולם. זה מה שנקרא, כשעם ישראל הם בגלות, זה חילול השם. כלומר, ייחוד השם לא מתגלה. וכשעם ישראל בארצו, זה מתחיל להיות קידוש השם. הוא יכול לבוא לידי ייחוד השם. אנחנו צריכים את כל עם ישראל בארץ ישראל, חירותיים מכל התרבויות של הגוי. זו משימה, זה לא, היא לא בשמיים. כן? השם עוזר, כי זה מגמה אלוקית שזה יתגלה. יש אינטרס אלוקי שישראל יהיו מאוחדים, חירותיים בארץ ישראל, כי כך השם השם יתגלה בעולם. ייחוד השם בעולם תלוי בנו. ולכן הוא אומר שהמרכז זה אחדות. כן? ואז הוא מביא פה בסוף. אני רוצה שנדלג קצת. הוא במדרש. יש לכם? מה ראה אבינו יעקב? כן, זה כבר בפרשיות השבוע. זה ממש הפסקה האחרונה של הפרק. מה ראה אבינו יעקב לקבור את רחל בדרך אפרת? נכון, איפה היה צריך לקבור אותה? נכון, כן. אלא צפה ברוח הקודש, אתם מכירו את המדרש הזה בטח, שהגלויות עתידות לעבור שם, הוא כבר ראה שם. למה? כדי שתהיה מבקשת רחמים על בניה. מה הכוונה מבקשת רחמים? הם יוצאים לגלות, מה היא מבקשת? שהם לא יצאו לגלות? שהם לא יסבלו בגלות? שהם לא יישארו בגלות? החז"ל לא אומרים מה... הם יוצאים לגלות והיא מבקשת. רק הפסוקים מתארים שהיא בוכה והקדוש ברוך הוא אומר מיני קולך מבכי, הם ישובו. אז מה היה לפני התפילה שלה? פשט המדרש. נקרא את הפסוקים, הוא אומר, עד אהוד הכתיב, קול ברמה נשמע, נהי וגומר, כה אמר מיני קולך מבכי, יש תקווה לאחר יותר, שבו בנים לגבולם, עד כאן. לולי התפילה של רחל אמנו, הם לא שווים לגבולם? מה היה לפני התפילה שלה? אז אם היא שינתה, מה, הקדוש ברוך התחיל להוציא אותנו לגלות, לא שווים. בזכות התפילה של רחל שווים. מה היא אמרה שם בתפילה? לא כתוב מה תוכן התפילה שלה. היא בכתה, זה כתוב. אבל לא כתוב מה היא אמרה. איזה טענה? איזה לימוד זכות? איזה זכות שלה או זכות של עם ישראל? או... מה? מה היא אמרה? לא כתוב. זה כתוב במדרש אחר. כן? מדרש אחר, מדרש איכה. בכוונה אמרה לא מביא את זה. הוא מביא רק את המדרש הזה על הפרשה. אומר, מה הכוונה שרחל? עצם זה שרחל היא זו שזועקת את הזעקה שישוב לארץ ישראל, שלא יהיו בגלות לנצח, זה עצם זה שהיא זו שטובעת את זה, זה כבר אומר שהיא משוב. ישראל שווים לארץ ישראל מכוח רחל. לא רק בתור דמות, אישיות, אלא מה שרחל מבטאת באישיות שלה. כן? חז"ל אומרים שרחל היא עקרת הבית. מה עקרת הבית? אין הכוונה שהיא ססקונג'ר, זה לא, בטח גם ססקונג'ר, אבל עקרת הבית היא עיקר הבית. כן? היא הבית, היא בית ישראל. כן? ולמי קוראים אימנו? יש ארבע אמהות, נכון? לא, בדרך כלל אומרים לאה אימנו, לאה אימנו. ורובנו בנים של לאה, ודאי עם שבט יהודה, שבט לוי, רוב רובם של ישראל, בני לאה. אז מה רחל אימנו? רחל אימנו זה רק של שניים, שלושה שבטים, אפרים ומנשה. שהם חצי עבודים וזה, לא, רחל היא אימנו, גם שרה היא אימנו, גם רבקה היא אימנו, רחל היא אימנו, זה שגור הלשון, שגור הלשון אימנו. כן? למה? כי יש איזו תכונה שהייתה ברחל, שהיא מבטאת תכונה שיש בכל עם ישראל. זה כמו שחז"ל אומרים שאברהם הוא עמוד החסד. כן? לכן כל הצאצאים של אברהם יש להם את החסד, יש להם גמילות חסדים. בישנים רחמנים מגומלי חסדים בני אברהם. כלומר זו תכונה שבלטה באישיות אברהם, אבל היא בעצם מגלה משהו שהיא תכונת אופי לכל הדורות. גם ברחל בלטה משהו. בלטה בתכונת האחדות. כמו בית, הבית הוא אוסף הכל. עקרת הבית, הכוונה היא העיקר, כולם מתלכדים סביבה. כן? היא מבטאת את האחדות הנשמתית שיש בעם ישראל. היא לא תמיד מתגלה בישראל, אבל יש לנו את זה בנשמה שלנו. אנחנו עם אחד, אנחנו נשמה אחת, כמו שאמרנו. אז זה שרחל עומדת שם וצועקת שישובו, זה כאילו תכונת האחדות של הנשמה שלנו, אומרת שישובו, כי בחוץ לארץ האחדות לא תתגלה. בגלות האחדות של עם ישראל לא תתגלה, ואם האחדות של ישראל לא תתגלה, אז גם ייחוד השם לא יתגלה. אז הנשמה שמתגלמת אז כרחל אימנו, תכונת האחדות שלנו עומדת צועקת, אנחנו חייבים לחזור לארץ ישראל, לא רק בשבילנו, שיהיה לנו יותר טוב בארץ, בשבילך השם, שאומר לה, אל תדאגי, שבו בנים לגבולם, את צודקת. כי לא יהיה ייחוד השם, לא יהיה קידוש השם, לא יתגלה שם השם, לא יהיה ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד, אם ישראל לא יהיו מאוחדים בארצה. הם יוצאים לחוץ לארץ עם האחדות הזאת. רחל מלווה אותה. האחדות של עם ישראל זה לא משהו שהוא רק בארץ ישראל. לא, זה תכונה עצמית, זה לא עניין, לא טוב, אנחנו בארץ ישראל, אז פה יש אחדות, אבל חוץ לארץ, אז לא, לא, מה אמן אומר? הוא לא אומר ישנו עם מפוזר ומפורד. ישנו עם אחד, נפלט לו מהפה. זה עם, גם שהוא מפוזר, גם שהוא מפורד, זה עם אחד. האחדות הולך איתם צעידה לדרך. האחדות הזאת לא מתגלה כל כך בגלות. ואין ייחוד השם וקידוש השם בגלות, כמו שיש בארץ ישראל. אבל זה הולך איתם. זה הולך איתם, וכל הזמן דוחף שהם ישובו לארץ ישראל. תכונת האחדות בנשמה של עם ישראל, שזה אחדות האלוקית, שהיא המטען הפנימי שלנו, זה המסר שלנו לעולם, שהשם אחד ושמו אחד, הולך איתנו בגלות וכל הזמן דוחף לשוב הביתה, לשוב הביתה, לשוב הביתה. כי רק בארצה זה יכולה להתגלות. עם ישראל הם ביישנים, רחמנים, גומלי חס, המון תכונות, הנבטנים, הכל. אבל התכונה המרכזית של עם ישראל זה האחדות. ושזה ייחוד השם. כן? אז בוא נראה את זה בשנות. אז זהו, תוכן התפילה שלה זה כתוב במדרש אחר, ולא סתם חז"ל הפרידו בין הדברים, כי פה, עכשיו מהר"ל יסביר את זה, נראה את זה בפנים עוד רגע, הוא אומר שעצם זה שרחל היא עומדת, היא מבטאת משהו. אז כבר יודעים מה העומר של התפילה פה. היא מבטאת שעם ישראל הם עם אחד. נגיד, תכונת האחדות שבישראל, נקרא לה רחל. כן? כי היא עקרת הבית. היא אוספת את כולם סביבה. גם היום כל השבטים אומרים רחל אימנו. ורוב השבטים בכלל לא צאצאים שלה. שני בנים היו לה. אז בואו נראה. פירוש עניין זה, כמו שבירו עוד במדרש, רחל מבכה על בניה. מה על בניה? לפי הבנים שלה, הם לא, זה כל השבטים שם שעוברים שם בדרך לגלות, רובם לא בניה. לא, אבל יש צד שכולם בניה. ישראל נקראים על שם רחל. אנחנו בני רחל. אמא רחל, מאמא רחל, ולא על שם רחל, אלא על שם בנה, כמו שכתוב בפסוק, הבן יקיר לי אפרים. אפרים זה נכד שלה, זה הבן של יוסף. וזה המדרש, יש לו טעם מופלג, יש פה עומק מאוד גדול, זה לא סתם איזה אמא רחל, היא עומדת וצועקת ובוכה, זה שאומר, טוב, 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 אני אבטר, רק תמיני קולך מבכי, הם יחזרו, בסדר. לא, יש פה משהו עמוק, מופלג. כי האישה תיקרא בית. איך יודעים שהאישה תיקרא בית? כן? זה גמרא בגיטין, כמו שאמר רבי יוסי, מעולם לא קראתי לאשתי אשתי. קראתי אלא רק לאשתי ביתי. האישה זה הבית. כן? האישה זה הבית, כולם יודעים את זה, שאמא לא בבית, אין מה לאכול, אין שום דבר במקרר, הכל הפוך, הכל מסודר, הכל כזה חשוך. כשאבא לא בבית זה פחות מורגש שזה הכל, האמא זה הבית. כן? מפני כי רחל היא הייתה עקרת הבית של יעקב. היא עקר הבית, נכון, היא הכניסה את לאה. היא התנהגה בהתנהגות של אחדות. היא הבינה שאת בית ישראל, ורחל ולאה אשר בנו בשתיהן את בית ישראל, היא הכניסה את כולם, הכניסה את לאה לתוך ביתה. זה שלה הבית הזה. היא משודרת ליעקב, אבל היא הבינה שצריך לאחד את כל הכוחות בעם ישראל. אז היא עיקר הבית. כמו שאמרו חז"ל, שרחל הייתה עקרת הבית. וכל מה שנקרא בית, כולל ומאחד הכל. כמו שהבית, כולל ומאחד, כל אשר בתוכו. בית זה לא רק מבנה פיזי, זה מציאות. אה? ולפיכך נקראו ישראל השם רחל, מפני שהיא הייתה עקרת הבית של יעקב. לכן נקרא ישראל השם בנה, כמו שנקרא אפרים, כל ישראל נקראים אפרים בנביא. שהיא הייתה עיקר, גם כן בנה עיקר. דבר זה ידוע מאוד. כלומר, שחז"ל מציינים פה במדרש את רחל, אנחנו מדברים פה על בית ישראל. מדברים פה על משהו בעצם כולל את כל עם ישראל, את תכונת האחדות של עם ישראל. בית ישראל, עקרת הבית. כן, אז זה בעצם בית יעקב. ולפיכך אמר שנקברה רחל בדרך. למה זה כל כך חשוב שרחל, תכונת האחדות שלנו, היא תהיה על הדרך? כי אם הייתה נקברת במערת המכפלה, אז אפשר היה לומר, טוב, האחדות של עם ישראל, היא אותם בית אחד, חטיבה אחת, זה דווקא כשהם בארץ ישראל. כשהם במערת המכפלה, שם, ליד כל האבות. אבל אם יוצאים לגלות, אז מאבדים הרבה דברים. כמו שיוצאים בגלות, מאבדים את השייכות לארץ ישראל, מאבדים את החירות שלנו, הרבה מהזהות שלנו מתשתשת, והתרבויות מתערבבות. אז גם האחדות, תבואו לארץ ישראל, תהיו אחדותיים. בחוץ לארץ האחדות היא לא הולכת איתכם. אומר המהר"ל, בגלל זה חז"ל הדגישו שרחל עומדת על ים הדרך. ללוות את הגולים, הכוונה תכונת האחדות של ישראל, שנקרא לה רחל, היא יוצאת איתם לגלות. היא תכונה ניידת, היא כל הזמן אצלם. היא לא יכולה להתגלות בחוץ לארץ. יש אחדות בין הקהילות, בתוך כל קהילה, הדאגה הדדית בין הקהילות בגלות, זה כן אנחנו יודעים. אבל אחדות ממש, שזה ייחוד השם וקידוש השם, שעם ישראל כולם מאוחדים ומתגלה שהשם הוא אחד, זה רק בארץ ישראל. זה אחדות הזאת הולכת איתה. אומר המהר"ל, בגלל זה שאומר, ישבו בנים לגבונם, הם ודאי ישובו. למה? כי הוא ירחם עליהם? כי הוא ישיב אותם? לא. כי תכונת האחדות היא מקוננת אצלהם, היא קיימת אצלהם, והיא כל הזמן דוחפת לפרוץ, לצאת אל הפועל. היא יוצאת אל הפועל רק בארץ ישראל. כן? בוא נמשיך פה. לפיכך אמר שנקברה רחל בדרך, שאם הייתה נקברת רחל במערה, אז מה היינו לומדים מזה? לא היה אצל ישראל שלהם בגלות שלהם כוח המקבץ והמאחד את ישראל בגלות שלהם. לא היה להם את האחדות בגלות. אבל אלא, זה לא כך. היא עמדה איתם על ים הדרך, יצא איתם, היא מלווה אותם לגלות. נשאר בישראל כוח המאחד את ישראל. האחדות הולכת איתנו. אם היא לא מתגלה, היא שמה, היא דוחפת. היא דוחפת כל הזמן להתגלות. רק שאינו בפועל, רק בכוח בלבד. כלומר, האחדות היא לא מתגלה בפועל, והיא קיימת בכוח. מה זה בכוח בעברית? אם יש איזה משהו שהוא בכוח, הוא עוד לא יצא אל הפועל, בעברית קוראים לזה היום, זה בפוטנציאל, נכון? פוטנציאל. מה זה פוטנציאל? זה יכול לצאת לפועל, וזה עוד לא יצא לפועל. אבל זה לא מדויק. כי בעברית בעצם פוטנציאל זה משהו שיכול לצאת לפועל, ויכול להיות שהוא לעולם לא יצא לפועל. לא יודע, אני בפוטנציאל להיות צייר. בסדר, אבל זה לא, אולי זה לא יצא לפועל, ולא יקרה שום דבר. אבל שחזל אמרו שיש משהו שהוא בכוח, לא פוטנציאל, זה משהו כזה פסיבי. אולי הוא יתגלה, אולי הוא לא יתגלה. בכוח זה משהו מאוד עוצמתי. הבכוח הוא כל הזמן דוחף לצאת לפועל. מקום אחר יגיד המהר"ל, עם ישראל הם צדיקים בכוח. לא בפועל תמיד, הם בכוח. טוב, מה זה עוזר? יש להם פוטנציאל להיות צדיקים, מה זה עוזר? לא, הם בכוח להיות צדיקים. הצדיקות היא כל הזמן דוחפת מבפנים לפרוץ ולהתגלות בחיים שלהם, בהתנהגות שלהם, במעשים שלהם. אז האחדות היא בכוח, היא נמצאת שם והיא חותרת כל הזמן, היא רוצה לפרוץ החוצה ולהתגאות בחיים של עם ישראל. וזה גם מה שדוחף אותם לארץ ישראל. כי רק בארץ ישראל אפשר לגלות את זה. אז הקדוש ברוך הוא מבשר לה, בעצם מהמדרש הזה עולה, שישראל גם כשהם יוצאים לגלות, הם יוצאים עם איזשהו כוח פנימי שדוחף אותם לשוב לארץ ישראל. ניקח 100 שנה, 1,000 שנה, קרוב ל-2,000 שנה, זה יקרה. ככה המהר"ל עומד פה 1,400 שנה אחרי גלות, חורבן בית שני, בלי שום תנועה ציונית, בלי שום עלייה לארץ ישראל, בלי אפשרות אפילו לחלום על זה, ועומד בבסיס המדרש הזה בוודאות. ועם ישראל יש אחדות, הוא בכוח, והוא דוחף כל הזמן לצאת אל הפועל, אז ודאי הוא שהם ישובו לארץ ישראל, כי רק בארץ ישראל האחדות הזאת יוכל להתגלות. ולכך, אחרי שהיא כוח המאחד את ישראל, שהרי כל ישראל נקראו השמה, נקברה בדרך. ולכך מבקשת רחמים עד שיהיו ישראל מקובצים בארצם לגמרי. ואם לא נקברה רחל שיקר את הבית המקבץ את ישראל בדרך, אם תכונת האחדות היא לא הולכת איתנו אפילו בדרך, והיא רק בארץ ישראל, אז כבר חס ושלום נחלקו ישראל חס ושלום. ולא היה אצלם עוד כוח מקבץ ומאסף את ישראל. ולכן היינו שישיב לה הקדוש ברוך הוא, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה. אין גלות לנצח בעם ישראל. כי יש בהם כוח של אחדות שחייב להתגלות בארץ ישראל. כי בזכות רחל, שהיא כוח המקבץ, כוח האחדות של ישראל, ישובו ישראל מגלותם. וזהו ושבו בנים מגולם. כי יש תמיד כוח מאחד את ישראל, אפילו בתוך גלותם. ובשביל, בזכות אותו כוח המאחד, ישובו ישראל מגלותם. זה מה שרצינו לבאר. כלומר, מגלה לנו המהר"ל שהדבר המרכזי בין שלושת הדברים שהוא דיבר עליהם בגלות ובגאולה, זה האחדות של עם ישראל. האחדות של עם ישראל זה כוח שהוא כל הזמן קיים בהם. בארץ ישראל לא תמיד נמצאים. כן? חירותיים, הרבה פעמים הם, אין להם את החירות הזאת. אבל האחדות היא כל הזמן קיימת בהם. בין אם מתגלה ממש בפועל, בין אם בכוח. שהיא בכוח, היא כל הזמן חותרת להתגלות. אומר המהר"ל, רחל אמנו מלווה אותם. כוח האחדות איתנו בכל מצב. גם אם אנחנו מפוזרים לגמרי בכל קצוות תבל בגלות, יש כוח נשמתי, הנשמה האחת שלנו דוחפת כל הזמן ללא הרף להתאחד, להתגלות בפועל. איפה זה קורה? רק בארץ ישראל. והאחדות של עם ישראל, אמרנו, היא חייבת להתגלות. כי זה הדרך ששם השם מתגלה בה. ולא יכול להיות ששם השם לא יתגלה בעולם. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, סימן קריאה, זה יקרה. איך זה יקרה? שישראל יגלו את אחדותם בארץ ישראל. לכן אומר המהר"ל, אם הגדרנו את הגלות כפיזור, אז אנחנו יודעים בדיוק מה מצופה בגאולה, אחדות, ויש לנו גם ציפייה ודאית שהגלות תבוא, שהגאולה תהיה. כי האחדות הזאת לא יכולה שלא להתגלות. כי לא יכול להיות ששם אחד ושמו אחד לא יתגלה בעולם. זה המסע שעם ישראל יוצאים לגלות. יוצאים לגלות עם תכונת האחדות הזאת, והם עוברים את כל מה שעוברים בגלות כל הזמן עם הפנים לארץ ישראל כדי לבוא לפה, לא רק כדי לשבת בשקט ושלא ירדפו אותנו, שלא יפגעו בנו, כן, כל הסיבות האלה גם נכונות. בעיקר ישראל שבים לארצם לייחד שמו יתברך, לגלות השם אחד ושמו אחד. יש שאלות? תשאלו, תרגישו בנוח. בסדר, זה דברים גבוהים, זה דברים פשוטים לכם.
לי שאלה.
כן.
כאילו יותר כזה, זה כאילו מרגיש שזה פשוט רחוק מכל האנשים שחיים היום. זה לא רחוק, זה לא, זה אפילו אנשים שאנחנו מכירים בעניינות שלנו, שהם לא מכירים את זה כמונו, אז איך אתה אומר, כאילו, מה קורה לעשות עם זה?
כן. נכון. לפעמים אנחנו קוראים את המהר"ל, לפעמים קוראים את הרב זצ"ל, וזה נשמע ככה מאוד מאוד גבוה ומנותק מהחיים, נכון? וזה קשה לך? נכון. יש מדרגות שונות של הבנה. בוא נגיד ככה, ילד חווה את המציאות. חוזר הביתה, היה לי ככה וכך. עשו לי ככה בגן, אמרו לי ככה בכיתה, אז שר האמא, היא שומעת את זה, היא מבינה פה תהליכים יותר עמוקים. הוא ככה, ויש לו דימוי עצמי כזה, והוא כזה, והוא... היא לא יכולה להסביר לו את מה שהוא מבין, מה שהיא מבינה. עכשיו, הילד צודק. מה שהוא חווה במציאות זה גם נכון. אבל כל שאדם הוא יותר בוגר, יותר מעמיק, הוא מבין שיש פה עומקים יותר גדולים, ומה שמתרחש בכלפי חוץ, יש פה רבדים יותר פנימיים. ומה שהמערב והרב זאת רוצים להרגיל אותנו, להביט פנימה. יש אדם שהוא חי רק את החיים החיצוניים, איך הוא נראה. טוב, אדם קצת יותר בוגר, הוא מתחיל להבין שהאישיות שלו היא חשובה. גם יותר בוגר מבין שהנשמה שלו היא יותר חשובה. זה רבדי עומק. ותמיד יש פערים בין בני אדם. גם אנחנו לא הכי עמוקים ולא הכי זה. תמיד יש פערים בין בני אדם. אז צריך סבלנות עם זה. אפשר להסביר דברים לאנשים. אבל הרב זצ"ל אומר שלעולם, לעולם יהיו פערים. זה לא שיש איזשהו אפשרות כזאת, אולי יש אפשרות, אבל אין איזו שאיפה ודאית שכל עם ישראל האלה הם אותו המבט העמוק, נגיד של הרב קוק או משהו. לא, לא, אנחנו מנסים איכשהו, הולכת כמה צעדים. תמיד יש פערים בתפיסת המציאות. כן? אבל יש פער מאוד גדול בין תפיסה מרושמת ותפיסה רוחנית. ופה זה פער מאוד כותבי, והוא מאוד קשה לפעמים. שיש לך כבר שיח של דברים רוחניים, ואנשים שלא זכו לזה, אין להם את השיח הזה. אז פה יש פער, כאילו, זה שיח חרשים. נכון? זה לא קל. אבל ככל שיש יותר מעמיקים, יותר מעמיקות בעולם הרוחני של עם ישראל, זה נביא ברכה לעם ישראל. גם אם לא כולם מבינים את זה. תודה. מקווה שעניתי על השאלה. ברוכות תהיו, תודה רבה. אני משאיר לכם את הספר הזה, אני ממליץ.